פגישה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, בוקר טוב. ערב שבת פרשת האזינו, אנחנו עברנו, נטהרנו ביום הכיפורים, ואנחנו בין יום הכיפורים לחג הסוכות, וזה באמת ימים נפלאים ונהדרים, עד כדי כך שכתוב במדרש, כתוב בגמרא, ולקחתם לכם ביום הראשון, יום הראשון שזה יום ראשון בלילה, יום שני זה היום הראשון של חג הסוכות. מה הכוונה ביום הראשון? ראשון לחשבון עוונות. מה הכוונה ראשון לחשבון עוונות? מה, יום אחרי יום כיפור כבר, הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, אין בהם עוונות? כן, אנחנו עוסקים בסוכה, עוסקים במצוות של ארבעת המינים, וזה נפלא ביותר, ולכן ראשון לחשבון עוונות. שמעתי גם ביור נפלא, למה דווקא מהיום הראשון של חג הסוכות מתחיל ראשון לחשבון עוונות? ביור נפלא ביותר שאומר, הרי אנחנו יודעים שיום הכיפורים כביכול זה התשובה מהיראה. הפחד, מחילה וסליחה וכפרה, אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא. כשחוזרים בתשובה מהיראה, אז אנחנו מקבלים כביכול, הקדוש ברוך הוא כיפר לנו, אבל זדונות נעשות כשגגות. כל החטאים שלנו, כל המזיד שהיינו בהם, זה הופך להיות שוגג. נכנסים לחג הסוכות, ביום הראשון של חג הסוכות, זה תשובה מאהבה. נכנסים באמת להופרוס עלינו סוכת שלומך, ליום הנפלא הזה, לימים הנפלאים של חג הסוכות, עם שמחה, וזה כבר תשובה מאהבה. כשתשובה מאהבה, זדונות נהפכים לזכויות, אז ראשון לחשבון עוונות, עד הרב, אנחנו כביכול מתחילים לחשבן את העוונות שלנו, אפילו שמים אותם על הכף, את כל העוונות של שנה שעברה. למה? כי הרי העוונות נהפכים לזכויות. אנחנו רוצים עד הרב שהעוונות שלנו יהפכו לזכויות, ולכן גם ראיתי כתוב במנהג אשכנזים מעט פחות, אבל גם כן מאוד מעניין שכשעושים את הוידוי, שעברנו ביום הכיפורים את הוידוי, אשמנו, בגדנו, עושים את זה ככה עם איזה ניגון, איי, 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 כזה ניגון, ניגון מסוים, אנחנו מנגנים משהו על ההבנות, מה, בדיוק זה הזמן שיש לנו משהו לנגן, ובכלל, אצל עדות המזרח, שרים ממש כמעט כשירה של חתנו לפניך רחם עלינו, מי שהגיע לכותל המערבי בערב יום הכיפורים, שמעתי, היה משהו, מחזה של אלפים אלפים שבאמת שרים ביחד את הסליחות, גם אנשים מבני עדות אשכנז הצטרפו ביחד ושרים ביחד את הסליחות. אז מישהו הסביר לי, הייתי כתוב בשם מישהו, שיכול להיות שהכוונה היא השירה שבדברים, זה שכשאנחנו מבקשים סליחה מהקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים להגיע לרמה כזאת של תשובה מאהבה, ולכן חתנו לפניך, אנחנו כביכול שרים, כי אנחנו רוצים שיגיע לרמה כזאת של חתרנו לפניך רחם עלינו, ומה? וכל הזדונות שלנו, כל העבירות שלנו יהפכו לזכויות. אנחנו באמת יכולים לרקוד, כי לצערנו עשינו הרבה עבירות, אבל אם הגענו לרמה של תשובה מאהבה, אנחנו שמחים ורוקדים על כך שהעוונות שלנו יהפכו לזכויות. אבל אסור לנו לשכוח את השבת, שבת הנפלאה שאנחנו עומדים בפתחה, פרשת האזינו השירה, יש חובה לכתוב את השירה, עד כדי כך צריך לדעת שמצוות כתיבת ספר תורה יכול להיות, יש מן המפרשים שמסבירים שזה בא מחיוב כתיבת השירה, כמו שכתוב בפרשת האזינו, ואז אסור לכתוב פרשיות פרשיות לבד, לכן נצטווינו לכתוב את כל התורה. אבל עיקר החיוב זה פרשת האזינו. על פרשת האזינו ידוע שגדולי ישראל חתם סופר כותב, שכתוב בה את כל אחרית הימים, את כל העתיד של עם ישראל באזינו. עד כדי כך אחד מגדולי עולם אמר שפרשת האזינו כתוב גם את פרטיו של כל יהודי ויהודי בהיסטוריה. בכל אופן, פרשת האזינו, המשפטים הראשונים של הפרשה יותר מצלצלים לנו וידועים. הגמרא אומרת, האמת היא שהמדרש אומר, מדרש בקהלת אומר, הצור תמים פועלו. מה זה הצור? צור זה חוזק על הקדוש ברוך הוא, תמים פועלו. כמו שכתוב, אין צור כאלוקנו. אנחנו אומרים כל יום באין כאלוקנו, אין צור כאלוקנו, ומה הכוונה? אין צייר כאלוקנו. אנחנו רוצים לשבח את הקדוש ברוך הוא, ומה אומרים עליו? שהוא צייר גדול. פעם שאלו את הרב דסלר, הגמרא אומרת, הגמרא מספרת, הגמרא בברכות מספרת שתלמיד אחד ירד לפני התיבה, ירד ואמר, הכל הגדול, הגיבור והנורא, והאדיר, והאיזוז, והירוי, החזק, האמיץ, הוא הוסיף כל מיני תארים לקדוש ברוך הוא. מספרת הגמרא שהמתין לו רבי חנינה עד שסיים לאותו אחד שעשה את זה, ושאל אותו, סיימת כבר את כל השבחים של הקדוש ברוך הוא? משל למלך בשר ודם, אומר לו, אומר, אמר רבי יוחנן, אותו אחד ששיבח כביכול הרבה את הקדוש ברוך הוא. משל למלך בשר ודם שהיו לו אלף אלפי דינרים, דינרי זהב, והיו מקלסים אותו בשל כסף. יש לו כל כך הרבה, אלפי אלפים של דינרי זהב, ובאים ואומרים עליו שיש לו אלפי דינרי כסף. הרי גנאי הוא לא. ואז הרמב״ם מסביר מה הכוונה. הרמב״ם אומר שמה שנצטבנו, מה שחכמים, כנסת הגדולה, קבעו לנו לפאר ולשבח את הקדוש ברוך הוא, הכל הגדול, הגיבור והנורא, זהו זה. זה השגה שלנו, זה המושג שאנחנו קיבלנו וזכינו לשבח את הקדוש ברוך הוא. אבל מעבר לזה, למעשה אנחנו ממעטים בכבודו. אם כן, אז מה, אנחנו רוצים לשבח את הקדוש ברוך הוא, מה אנחנו משבחים אותו? נכון, אדיר, איזוז, חזק ואמיץ ונכבד, זה באמת מה שניסה אותו מתפלל שמספר את הגמרא בברכות. אבל אנחנו, אם אנחנו נפאר מלך, או לא משנה, אפילו ראש ממשלה, ונגיד שהוא צייר גדול, זה נקרא שבח יפה, שבח מכובד. ואנחנו עכשיו, הצור תמים פעלו, כמו שהמדרש בקהלת אומר, איזה שבח אנחנו מביאים לקדוש ברוך הוא, אין צייר כאלוקנו, שהוא צייר גדול. מה השבח הגדול הזה של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו מציירים אותו, או אומרים עליו שהוא צייר גדול, אין צייר כאלוקנו, ואנחנו אומרים את זה כל יום, אין צור כאלוקנו, ואין כאלוקנו. כמדומני רבי ינקלה גלינסקי, זכר צדיק לברכה, כששמע את השאלה, הוא אמר שהוא יענה גם כן בסיפור. הוא סיפר על צרפת, לפני בערך כ-200 שנה, המלך הצרפתי ביקש, רצה שפריז, העיר המרכזית של צרפת, יהיה מקום של אומנות הציור, יהיה מטרופולין של אומנות של ציור. שם יהיה אפשר לעשות תערוכות, אנשים שציירים מכל עולם יגיעו. ואז הכריזו על תערוכת ציור גדולה מאוד, ואז יהיה ועדת שופטים שתבחר את הציורים המובחרים ביותר. ואז מי שיהיה לו את הציור המובחר ביותר, יזכה לפרס אישי מהמלך, וכמובן זה יעשה רעש גדול, וכתוצאה מזה יצליחו להביא הרבה ציירים לפריז. טוב, טובי הציירים מכל העולם הגיעו, ושקדו על היצירות שלהם, על הציורים שלהם, כל אחד צייר, אבל מקדו את כולם בנושא אחד, בגלל שלא רצו שכל אחד יבוא עם תמונה מסיפור אחר, מנושא אחר, ואז יהיה קשה גם לבחור ביניהם. אז אמרו שהנושא הוא פירות וירקות. צריך לצייר פירות, שדה של פירות, לא משנה, הכל סביב פירות וירקות. טוב, הציירים התלהבו, כל אחד נכנס לסיפור הזה, לצייר לאווירה שלו, למקום שלו, לחדר שלו, והביאו את העבודות, זה נעמד, העמידו אותם באיזה אולם גדול, ואז נכנס המלך לתצוגה, לאולם של התצוגה. כל חברי השופטים עמדו בצד, באמת לא ידעו מה ההכרעה, כי באמת כל אחד הסתפק, מה טוב, מה יפה, באמת מאוד מאוד יפה. תוך כדי מה שקרה, ציפור נכנסה לאולם, והיא עטתה, פשוט קפצה על אחד הציורים. למה? כי יכול לאכול את הענבים שמצוירים בו. הקהל שהיה שם קצת תפס פחד, מה? הציפור נבהלה והיא ברחה. ברגע הזה אמר המלך, הציור הזה, זה זוכה בפרס המלכותי. כמובן שכולם אחו כפיים, בהסכמה, הבינו, זהו, זה באמת הציור. למה? למה פתאום הבינו? כי ראו שהציור הזה מושלם. איך ידענו שהציור הזה מושלם? אם הציפור נכנסה ורצתה לאכול מן הענבים, סימן שהיא הרגישה וחשבה שזה מושלם. על זה אמר הרב דסלר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ומנהיג את העולם, אבל הוא מסתתר. כל מסתתר. ומה התפקיד שלנו? זה לגלות את הקדוש ברוך הוא. לגלות את הקדוש ברוך הוא, ולכן אין צייר כאלוקנו, כמובן הציור, זה ציור של אומן, תמים פעולו, תמים הכוונה מושלם, אתה רוצה להגיד על בהמה תמימה, תמים בלימום. הקדוש ברוך הוא אין צייר כאלוקנו, כוונה היא שהכוח שלו זה לברוא את העולם כולו, בצורה כזאת שיתעתע בנו, שזה כביכול נראה, שזה נוצר לבד, והחוכמה והגאונות שלנו, והעבודה שלנו היומיומית, זה לראות כל דבר ודבר, כמה יד השם בזה. ולכן אני משתדל תמיד, בוודאי עכשיו בימים האלה, שאנחנו ימים של התלהבות גדולה, להיות תכליתי, להיות מעשי. אנחנו עברנו את חג, את יום הכיפורים, את הסרט עם התשובה, את יום הכיפורים, ואנחנו אוטוטו בחג הסוכות, ויוצאים החוצה מהבית, דווקא למקום הקטן, הלא כל כך נוח. כשאדם, כשאנחנו נמצאים במקום לא כל כך נוח, זה גם המקום הכי קל, או יותר נכון, העבודה הכי קשה שלנו, אבל שם אנחנו צריכים לחפש את הקדוש ברוך הוא, לראות את טובתו של הקדוש ברוך הוא, כי איפה שנוח, זה באמת לא חוכמה גם לראות את הקדוש ברוך הוא. הנה, נוח לי, נעים לי, טוב לי. אז ודאי שאני רואה את הקדוש ברוך הוא. אז ודאי אני יודע לקדוש ברוך הוא. היה אחד מאנשי השמאל הקיצוני, אחד מהאנשים שלא צריך להזכיר את שמו, אבל שהוא היה, הוא והאמונה, הוא והקדוש ברוך הוא היו רחוקים מזרח ממערב, אבל פעם אחת הוא זכה בבחירות באיזשהו כמות גדולה מאוד של מנדטים, אז הוא אמר, יש אלוקים. בטח, שטוב לך, להגיד שיש אלוקים זה לא חוכמה. חוכמה זה לראות את הקדוש ברוך הוא בפרטים הקטנים, בדברים הקטנים, בפרטים של מהבוקר עד הערב שאנחנו יכולים לראות, ודווקא כשנכנסים לחג הסוכות, אנחנו נמצאים בצל השכינה, נשים לב ביחד, כמה טוב יש בסביבה שלנו, כמה הקדוש ברוך הוא צייר גדול, שזה נראה לנו הכל טבעי, אבל הכל מאיתו התברך, מהמודה אני של הבוקר, עד שמע ישראל של המיטה בערב, ובוודאי בזמן השם.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית, עם הרב נחמיה רוטנברג. תוכל תמיד איתי. עשרות התמודדו, חמישה הגיעו לגמר, ורק אחד יזכה להיות הקול הבא במוזיקה היהודית.
הקול הבא מירושלים.
חי ו-FDD מזמינים אתכם לגמר הקול הבא מירושלים בהנחיית מנחם טוקר ובשיתוף עיריית ירושלים. הגמר הגדול יתקיים עם ארצי השם ביום רביעי כ"ד תשרי בבנייני האומה בירושלים בשעה 8 בערב, בהשתתפות אומנים מהארץ ומהעולם. בתוכנית האומנותית אוהד מושקוביץ משיק את אלבומו החדש בשעה טובה. מנהל מוזיקלי מאסטרו גרשון פרשטט. הפקה דוד פדידה. לרכישת כרטיסים באשראי התקשרו 077-222-3000. האירוע לגברים בלבד.
הכל הבא
בחסות נועם אחד, בר המים הבטיחותי שנותן לכם מים חמים וקרים גם בשבת, בחשרות הרב רובין.
שנה טובה מתחילה בלידר, קולקציית חג חדשה ומגוון בגדים יפהפיים לילדים מחכים לכם בכל סניפי הרשת. לידר, גם המחיר מתלבש יופי.
מקסימום חופש במינימום מחיר. נופש בגיאורגיה בחשרות מהדרין, נופים מרהיבים, פולקלור גיאורגי אותנטי, רמה גבוהה של נופש בוטיק, ליווי מקצועי והדרכה בעברית, והכל בחשרות מהדרין. למה תשרי עד וב חשבן, 9-15 באוקטובר, שבוע שלם רק ב-$1,290 לאדם. הרשמו עכשיו 050-416-0559 050-416-0559. כאן פנשרים, קל כנשר טורס.
פיוק, יין ואלכוהול
גדול, עוצמתי ובאווירת חול. פיוק, הכל לשבת והכל בקורת גג אחת. יין, אלכוהול, חלות, פיצוחים, חטיפים, גלידות, שוקולדים בלגים, מבחר זיתים ומזטים, פרחים חיים, עיצובים ומתנות. דיוטי פרי ליד הבית. בפיוק, יין ואלכוהול, סניף רמת אשכול. סימילק למהדרין, עכשיו בחשרות בדת צעדה החרדית. סימילק למהדרין, להתחיל בגלל העיכול, להמשיך בגלל ההתפתחות. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
שנת תפרש למד, אב ובנו מקימים יקב קטן בירושלים. יחד מטפחים את מורשת הכנת היין שתעבור מאב לבן. מאז ועד היום ממשיך חזונם להתממש עם כרמים פרוסים בכל הארץ ושורשים עמוקים באדמה. יקב טפרברג, דור 50 לאהבת יין, מאחל שנה טובה ומיוחדת. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
בחרתם לשתות משקה תפוחים מתוק ומרענן? אז תשתו רק תרכיז מתפוחים מובחרים ללא תוספת סוכר כלל של B&D.
B&D, טבעי שזה יותר בריא, יותר בריא.
סוכות בירושלים. תושבי ירושלים מוזמנים למופע חסידי מקפיץ במיוחד עם הזמרים אלי הרצליך, יניב בן משיח, מייליך כהן ואבי אילסון. תזמורת המנגנים בניצוחו של המאסטרו מוישי רוט. סוכות בירושלים חוגגים בבנייני האומה, אולם טדי, יום רביעי בית חול המועד סוכות. פתיחת שערים בשעה 1 בצהריים. הכניסה בעלות של 10 שקלים בלבד. כרטיסים באתר בימות או בטלפון כוכבית 6226. הרשמה בעיצומה.
דואגים לבריאות של ההורים? רק המופתה, 03-964-1555.
סוכות בירושלים. המשפחה הירושלמית מוזמנת לחוויה שלא תשכח. הקפות של אור, לראשונה בירושלים. מופע טכנולוגי ענק ומיוחד. סוכות בירושלים חוגגים בבנייני האומה. אולם טדי, המופעים בימים שלישי וחמישי, חול המועד סוכות. מופע ראשון בשעה 11 בבוקר, שני בשעה 1:30 בצהריים, ומופע שלישי בשעה 4 אחר הצהריים. הכניסה בעלות של 10 שקלים בלבד. כרטיסים באתר בימות, או בטלפון כוכבית 6226. הרשמה בעיצומה.
דין קארטינג ירושלים. בואו לחגוג ולהנות במתחם חווייתי לכל המשפחה. מסלול קארטינג מהיר ומתקדם. מתחם מטווחי פיינטבול מאתגר. סימולטור לנהיגת מרוץ של מכונית פורמולה ומכוניות חשמליות לילדים. בין הזמנים בדין קארטינג ירושלים. כל המשפחה נהנת. האומן 17 ירושלים. לפרטים 077-5030-566 077-5030-566.
סוכות בפיוק. אתם מוזמנים לטעום מיינות ברקן, היקב הישראלי המאותר ביותר בתחרויות יין בינלאומיות, ולהנות ממבצע 3 פלוס 1 על מגוון יינות יקבי ברקן. פיוק, יין ואלכוהול, רמת אשכול ירושלים. מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
מרכז קטיף בניצן מזמין את כל המשפחה לגעת בחוויה מרגשת. פסטיבל החול בחול המועד. בואו לחוות את סיפורו של גוש קטיף דרך מגוון הפעלות. מופע של ציור ופיסול בחול, סיור ברכב ספארי, סרטים וסיורים במרכז המבקרים ועוד. ימים שלישי ורביעי, חול המועד סוכות, 25 ו-26 בספטמבר. מרכז קטיף, להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון.
חדש ובלעדי באדרן, הדרן מקסימום, שמירה כפולה, גם במכשיר וגם בסים במחיר השקה. לדוגמה, סמסונג גלקסי S8 ב-1999 שקלים בלבד. כוכבית 3230, בחשוד בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 3230.
קניות לחג הכי משתלם והכי שווה ברשת שוק העיר. דג אמנון טרי ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. קלמנטינה או תפוחים ברשת ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן או גזר ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון. חג שמח מרשת שוק העיר.
הזמינו את המיני בר המתקדם נועם אחד וקבלו מכונת קפה איטלקית במתנה. חייגו עכשיו כוכבית 85-10. בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות צינון מים, גבעת שאול 40 ירושלים.
כל הסיבות לאירוע מושלם מחכות לכם בנאות ירושלים בחשרות הרב לנדו. ועכשיו מבצעים מיוחדים לתאריכים נבחרים. 03-579-2737. נאות ירושלים, לכבד את הרגע.
ושמחת בחגיך באירוע המרכזי מזמר והיוצר ישי ריבו בערב הוקרה למתנדבי עמותת רחשי לב. וכל היום מופע פתיחה להקת זושה. האירוע התקיים עם ירצה השם ביום שלישי א' דחול המועד סוכות ט' ז' בתשרי בשעה 8:30 בערב בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בכוכבית 6565, כוכבית 6565. האירוע בהפרדה מלאה.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית, עם הרב נחמיה רוטנברג.
ערב שבת פרשת האזינו, בין יום הכיפורים לחג הסוכות, בימים הנפלאים האלה שלמדנו קודם גם של ראשון לחשבון אבונות, שהכוונה שיום הראשון של חג הסוכות, אז מתחשב, מתחילים לחשבן את האבונות, ואנחנו בפרשה אקטואלית מנסים ללמוד גם בפרשת השבוע, לימים שאנחנו נמצאים בהם. הגאון רבי שמעון פוזן, ראש הישיבה של שפרן, היה יישוב שנקרא, כפר גדול שנקרא שפרן, היה שם גם ישיבה. ראש הישיבה, הגאון רבי שמעון פוזן, הסביר על פי משל, את הפסוק, כנשר יאיר כי נועל גוזליו ירחף, יפרוס כנפיו יקחהו, יישאהו על עברתו. הנשר ששם את הכנפיים שלו על הגוזלים שלו, לוקח אותם, מעלה אותם למעלה, כביכול הקדוש ברוך הוא עושה את זה לעם ישראל. והוא ניסה והסביר באופן נפלא את הדברים האלה, גם מה ששייך לימים האלה של בין יום הכיפורים לחג הסוכות. והוא פתח את ההסבר שלו עם משל באחד ממשרתי הארמון, שציוו אותו לנקות את הכתר של המלך. כמובן שהכתר של המלך יש בו את כל היעלומים היפים ביותר במדינה, היעלומים הגדולים ביותר, והוא יושב בחצר, בפינת החצר של המלך, ומנקה, עובד ומנקה, ואז הוא, הבחוץ שכזה, רואה שם אבן יפה פייה אחת, לא גדולה, קטנה שעומדת בצד, ואז הוא אומר לעצמו, אני אנקה את הכל ויעשה הכל יפה, ואני אקח את זה לכיס. אף אחד לא ישים לב, יש כל כך הרבה יעלומים במשובץ הכתר, בכל כך הרבה יעלומים, לא ישימו לב על היעלום הקטן שאני אקח משם. אבל מה שהוא לא ידע, שהמלך עומד בחלון, משקיף על המעשים שלו, משקיף מרחוק, רואה בדיוק מה שהוא עושה. טוב, אבל הוא לא ידע מזה, הוא ניקה את הכתר, לקח את האבן הקטנה, שם בכיס, וסיים, המשרת מסיים את העבודה, מניח את הכתר על המקום, המקום הכתיפה, על המשטח הכתיפה שהוא תמיד היה עומד, וזהו. המלך נכנס, לוקח את הכתר, שם את זה על הראש, אבל בכוונה שם את המקום איפה שחסר היעלום, שם את זה מקדימה, שיראו את זה, כי הוא ידע, הוא ידע מה קרה, ראה את מה שקרה. ואז הוא יושב על כיסא מלכותו, אותו מלך, ושולח לקרוא לזה שממונה על המשרתים. אומר לו המלך, איך קוראים לזה היום? ראש אגף כוח אדם. אומר לו המלך, זה שהמשרת הזה שניקה את הכתר שלי, הבריק אותו, אני מאוד סבר רצון מהעבודה שלו, תגיד לו, שלח אותו אליי, אני רוצה שינקה לי גם את הנברשות של התרקלין, יש לי כל מיני עבודות בשבילו. כמובן שאותו שר הממונה על המשרתים, ראש אגף כוח אדם, עשה כמצוות המלך, וקורא למשרת המופתע, ואומר לו, המלך מאוד מוכיר את העבודה שלך, הוא בחר בך לנקות את הנברשות של הארמון, עוד כמה דברים הוא רוצה שתעשה בשבילו. טוב, המשרת שמע את זה, שמח, אבל גם קצת חשש. מצד אחד שמח על זה שהמלך נשא חן בעיניו, זה העבודה שהוא עשה, אבל מצד שני אולי התגלתה הגניבה, ואז אולי באמת המלך רוצה להפיל אותו פה בפח. טוב, אבל אם לעשות, המלך קורא לו, אז הוא הולך. הוא נכנס לחדר המלך, המלך שואל אותו בשלומו, ולא רק שהמלך שואל בשלומו, המלך מעמיד את הכתר, כמו שסיפרתי קודם, המלך מעמיד את הכתר איפה שבדיוק חסר היעלום, בדיוק מולו. והמלך מספר לו, המלך אומר לו, תשמע, אני ראיתי אותך, עמדתי בחלון וראיתי איך אתה מנקה כל חלק וחלק בכתר, ואני רוצה שתנקה לי עוד דברים. אבל המשרת שכבר קלט פה אולי חצי את הרמז, אם המלך ראה הרי, אז הוא ראה את הכל. והנה המלך אכן ראה שאני העלמתי יעלום אחד, אז הוא פרץ בבכי והתוודה על החטא שלו. ואז הוא אמר למלך, הרי אתה מבין שפשעתי לך, מעלתי באמון שלך, לקחתי אבן מהכתר שלך. המלך אומר לו, תירגע, ידעתי שעשית את זה. אבל ידעתי שלא עשית את זה בגלל שרצית למעול בכבודו של המלך, אלא מה, היצר שלך, היה לך קשה, יש לך בעיה של פרנסה, אז לקחת. אני מקבל את סליחתך. אמר לו, אבל המשרת, אומר למלך, נכון, אני ביקשתי סליחה ואתה מוכה לי ואני מאוד מעריך את זה, אבל איך יכול להיות שהכתר של המלך יישאר פגום והאבן לא תהיה במקומה? המלך אומר לו, אתה צודק, אני אתן לך אפילו עכשיו כיסא, אני אעלה אותך לכיסא, למקום איפה תוכל לשים בחזרה את האבן על המקום של הכתר. וכך היה, המשרת עולה על הכיסא, מניח את האבן שהיה בכיס שלו על הכתר של המלך בחזרה. אמר הרב פוזן, המשל הזה לאדם, האדם, אנחנו מיד, אני מניח שכשהצגתי את המשל, אנשים מיד מבינים, המלך הוא מלך העולם, בורא העולם, קדוש ברוך הוא. האדם הוא משרת את המלך, כל הייעוד שלו זה לשרת את הקדוש ברוך הוא. ונכון, אפילו פושעי עם ישראל מלאים מצוות כרימון, אבל מפעם לפעם יצר הרע תוקף, אין מה לעשות, הוא 24 שעות, הוא לא יוצא לפנסיה אף פעם, והם עוברים עבירות. ומה הם עושים? מה יהודי כשהוא עובר עבירה חס וחלילה? כביכול עוקר מן הכתר של הקדוש ברוך הוא, אבן יקרה. ואז כל יום בת קול יוצאת מהשמיים ואומרת, שובו בנים שובבים, אללה אדרבה, תחזרו בתשובה, אני אקבל את תשובתכם בכלל ביומים האלה הנפלאים. הקדוש ברוך הוא ממש קרוב אלינו, הוא מבקש. ואז המלך באמת קורא לבנים, לעם ישראל, ואומר להם, בסדר, עם ישראל אומר, אנחנו רוצים לחזור בתשובה, אבל איך נחזור בתשובה כזאת שחסר בכתר המלך את המרגלית, את היעלום הנפלא הזה שאיבדנו? הרי עשינו מעשה נורא, כשאדם חוטא הוא חס וחלילה לוקח אבן מהבניו של הקדוש ברוך הוא, אז נכון, קיבלו את סליחתו, אבל מה יהיה עם האבן? על זה נאמר, כנשר יאיר כינו, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כנשר יריקנו על גוזליו ירחף. אדם יש לו הרהורי תשובה, עברנו את יום הכיפורים, כולם, אין אחד מאיתנו שלא עבר את יום הכיפורים בלא איזה הרהור תשובה. הכל כן, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הזכות הזאת, אבל יותר מזה, האדם מחכה לרגע שהוא יכול גם לתקן את הפגמים שהוא פגם כביכול בכתר המלך. על זה כתוב, יפרוס כנפיו ויקחהו. הקדוש ברוך הוא מעלה אותנו, לוקח אותנו, יישאהו על עברתו. הוא לוקח אותנו אליו ואומר, הנה, לא רק שאני מוכה לכם, אלא אני נותן לכם לעשות בביתי, לעשות במחיצתי, להשלים את כל החוסר הגדול שאתם חיסרתם. וזה בדיוק מה שאנחנו נכנסים לחג הסוכות, נכנסים לצילול בצל השכינה, נכנסים לביתו של הקדוש ברוך הוא, ואז המקום לתקן. אנשים בטעות גדולה מאוד חושבים לפעמים שהנעילה זה היום, זה השעות והרגעים החשובים ביותר של הימים הנוראים. וזה ודאי נכון, והרגשה נכונה שיש לה יסודות. המשנה ברורה כותב שתכלית הימים הנוראים זה הנעילה, אבל מהנעילה אנחנו מתקדמים ועולים הלאה במעלות הסולם. ונכנסים ליום הנפלא, לימים הנפלאים הזה של חג הסוכות, והנה פרשת שבוע מכוונת את דרכנו, כשיכלנו להבין היטב את מה שכתוב, כנשר יאיר, כינו על גוזליו ירחף, הקדוש ברוך הוא כל כך, כמו נשר, באמת מגן עלינו, ועוזר לנו, מסייע לנו לקבל את התשובה שלנו, אבל יותר מזה הוא מעלה אותנו אליו, יפרוס כנפיו, ייקחהו, יישאהו על עברתו, הוא לוקח אותנו, נושא אותנו על כפיים, רק בשביל שנגיע לדרגה גבוהה, ונוכל לתקן את מה שקלקלנו בכתר המלך. וזה הזכות והאפשרות שלנו לידי השמחה. חג הסוכות זה מתחיל בשמחה, מסתיים בשמחה, וכן, דווקא לידי השמחה והריקודים, אנחנו נמצאים בבית השם. ולכן יש לנו את האפשרות לתקן. להמשיך המהירורי תשובה, להמשיך את הקבלות שקיבלנו ביום הכיפורים, ולא חס וחלילה להרגיש שאנחנו הלכנו צעד אחורה, אבל עכשיו אנחנו שמחים, שמחים ממה שקנינו ביום כיפור, אלא להמשיך לקנות קניינים של שמחה כזאת, שתביא לנו שמחה במשך כל השנה כולה.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית, עם הרב נחמיה רוטנברג. עשרות התמודדו, חמישה הגיעו לגמר, ורק אחד יזכה להיות הקול הבא במוזיקה היהודית.
הקול הבא מירושלים.
הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם ביום רביעי כ"ד תשרי בבנייני האומה בירושלים, בשעה 20:00. לרכישת כרטיסים באשראי התקשרו 077-222-3000.
הקול הבא.
האירוע לגברים בלבד, בחסות נועם אחד, בר המים הבטיחותי שנותן לכם מים חמים וקרים גם בשבת, בחשרות הרב רובין. מחפשים פעילות חווייתית לכל המשפחה בכל המועד?
כן, אדון קריין, אבל לא משהו סתמי, משהו בסט.
הכי בסט בסוכות, פרי עץ אדר. הפנינג לכל המשפחה במתחם, פרי בסט בלוד. חול המועד סוכות, בימים רביעי וחמישי, מ-10 בבוקר ועד 8 בערב. לפרטים חייגו, כוכבית 50-66. פסטיבל פרי עץ אדר, במתחם פרי בסט בלוד. אל תחמיצו, יהיה בסט.
ברוך, איזו מתנה היית הכי רוצה בעולם?
מה הייתי רוצה? לא הרבה, רק פליימוביל, לגו, אופניים, וגם מצלמה, ספרים, רחפן, רכב מזמן.
תאגיד המחזור אלה בפעילות קיץ, מחזורית המשאלות. אוספים את הבקבוקים הריקים, רושמים את כל הפרטים על גבי הבקבוקים בהתאם לפרסום בעיתונים ובתקנון, משליחים למחזורית ויכולים לזכות בפרסים מדהימים.
בקבוקים למחזורית, יצאתם גדולים.
אבא, היום קמתי לאיש מבוגר באוטובוס.
שכוייך.
וגם אמרתי שלום יפה לנהג.
שכוייך. ואת הרב-קו, תיקפת?
ברור.
שכוייך.
תודה שתיקפת. בזכותך נוכל להמשיך להשתפר ולהעניק שירות טוב יותר. כשאתם מתקפים את הרב-קו, אתם מסייעים לנו לשפר את השירות. המידע שנצבר בזכותכם מסייע לנו לדייק את לוחות הזמנים ולהגביר במידת הצורך את תדירות הנסיעות בכל קו וקו. טוב שההגה בידיים של אגד.
זאת הולכת להיות שמחת השנה, ואת חייבת להיות שם. שמחת בית השואבה לנשים באצטדיון המושבה בפתח תקווה עם 12,000 נשים, בהשתתפות הרב זמיר כהן, הרב יצחק פנגר והרב יגאל כהן, הרב שלום ארוש ואומן שולי רן בפאנל רב אומן, הרבנית ימימה מזרחי והזמרת אילנה עדני, ולראשונה בישראל מופע לייזר שימן את העולם.
יום חמישי חול המועד סוכות, יוטט ישרי, 28 בספטמבר, לרכישת כרטיסים 073-222-2280, 073-222-2280.
מרכז קטיף בניצן מזמין את כל המשפחה לגעת בחוויה מרגשת. פסטיבל החול בחול המועד. בואו לחוות את סיפורו של גוש קטיף דרך מגוון הפעלות. מופע של ציור ופיסול בחול, סיור ברכב ספארי, סרטים וסיורים במרכז המבקרים ועוד. ימים שלישי ורביעי, חול המועד סוכות, 25 ו-26 בספטמבר. מרכז קטיף, להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון.
מנטור, עכשיו תהיה מיוחד עם קולקציה חדשה ומיוחדת. ירושלים, מלכי ישראל 7, בני ברק, רבי עקיבא 89, ועכשיו סניף חדש, מנטור בוטיק, בני ברק, רבי עקיבא 71. אמרת חליפה, אמרת מנטור.
כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים, חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש, פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456, 02-625-5456.
מבצע של פעם בשנה ברשת קרמל, רק בסוכות, 50% הנחה על כל השטיחים מתוצרת קרמל. להשיג ברשת ביתילי וברשת קרמל פלור דיזיין, כפוף לתקנון.
טוב, חזרנו מהפרסומות, רוצים להרגיש חג?
היי בשמחת בית החגיכות.
מרגישים חג באושרת, חג שמח.
שמחת בית השואבה המרכזית לנשים ביום הילולת רבי נחמן מברסלב יוצאת לדרך. מופע מוזיקלי ענק עם הרבנית חדווה לוי ולהקתה. ים של ישועות במעמד תפילה מרגש. הפרשת חלה ושירת הים מול הגלים בליווי שופרות ותופים. ביום רביעי, י"ח בתשרי, 26 בספטמבר, בשעה 8 בערב, במשכן הכינוסים סנסט הול בת ים. כרטיסים מראש בלבד בטלפון 0522-780-899. 0522-780-899. שתהיה שנה טובה.
כן אדוני, מה תרצה לשתות? מים קרים? חמים? אולי קפה?
חמים, קרים וגם קפה.
כן, הזמינו את מיני בר נועם אחד המהודר לשבת בחשרות בדץ הרב רובין וקבלו מכונת קפה איטלקית במתנה. חייגו עכשיו, כוכבית 8510, נועם אחד, זורם ברגע אחד. בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות צינון מים, גבעת שאול 40 ירושלים.
סוכות בירושלים, הנכם מוזמנות לערב חווייתי ומקפיץ במיוחד. פרלה חריטן קהה להציג, השירים שאהבנו, מופע נוסטלגי קסום, בהשתתפות הזמרות יפוש בר כהן, לאה דרור וציפי ניהוז. סוכות בירושלים חוגגים בבנייני האומה, אולם טדי, יום רביעי בית חול המועד סוכות, פתיחת שערים בשעה 8 בערב. הכרטיסים בעלות של 10 שקלים בלבד. כרטיסים באתר בימות או בטלפון כוכבית 6226. ההרשמה בעיצומה.
עכשיו איתכם פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
פרשה אקטואלית, ואנחנו ממשיכים ערב שבת פרשת האזינו, וכמובן האווירה, הימים בין יום הכיפורים לחג הסוכות, ימים מדהימים ומיוחדים, הימים אלה שאנחנו מרגישים את הטהרה של יום הכיפורים והכנות לחג הסוכות, כל אחד עם העיסוקים שלו והעניינים שלו של ההכנה לחג הסוכות. יש משל נפלא של הקף החיים, משל שלפני שננסה להגיד מה רוצה להגיע קף החיים, נספר את המשל. וכך הוא מתחיל, מעשה באדם שהיה נשוי לאישה מושלמת. מישהו אמר שרק ככה יכול להתחיל משל, כי סיפור כזה לא קיים אולי בעולם. האמת היא שאין בכלל אנשים מושלמים, אבל בכל אופן ככה מתחיל סיפורו, משלו של קף החיים. מעשה באדם שהיה נשוי לאישה מושלמת. הייתה באמת נאה, חכמה, פיקחית, הכל מושלמת. אבל הוא לא ידע להכיר את הזכייה שלו. פעם אחת הוא התארח באיזה מקום, שתה יין וקצת התבשם. לבעל הבית היה בת שהגיעה לפרקה, ולא הייתה נראית טוב, לא הייתה חכמה וכו' וכו'. היה לו קשה מאוד להשיא אותה, לחתן אותה. תוך כדי שהוא קצת משתקר, שהוא קצת שיקור, ניצל את המצב הבעל הבית, דיבר על ליבו שיקח את הבת שלו, יכול להיות נשוי לשתי נשים, לא יקרה שום דבר, כך הוא אמר לו. תוך כדי הביא עדים, עשו קידושים, התחייבו ככה לאיזה זמן של חתונה, טוב. הבחור יוצא החוצה מהמקום שהוא היה בו, מהפונדק, איפה שהוא שתה, ומתחיל לי להבין, אחרי שהוא קצת התפקח, התחיל להתאושש, מתחיל להבין את מה שקרה לו, את הסיפור שלמעשה הוא הולך להתחתן עם אישה נוספת על פני אשתו. טוב, חוזר הביתה, הוא ממש בכל כולו בכי, הוא לא ידע מה לעשות. אז הוא מספר לאשתו, למושלמת, שהוא שתה והשתכר, ונו, ומה קרה? היא שואלת אותו, והתפתיתי לקדש את בת המערך, את הבת של המערך, ואני לא יודע מה לעשות, איך להיפטר ממנה, מה לעשות? אשתו שואלת אותו, מי זאת? מי זאת הגברת? אז היא אומרת, כאילו זאת הבת של המנהל שם, של הבעל הבית. הגברת הזאת שהייתה, כמו שאמרנו, מושלמת, היא הבינה את הכל, היא הכירה את הנערה הזאת, והיא אומרת לבעלה, למה אתה צריך לגרש אותה? תתחתן איתה בשעה טובה. הוא היה קצת בהלם, מה? באמת, אני דואב ברצינות, מה, אני אתחתן איתה? כן, למה לא? יהיה לך אישה, עוד אישה, בסימן טוב, במזל טוב, אני לא מקפידה בכלל. הוא אומר, כן, את יודעת, אבא שלה דורש שאני אתחתן איתה תוך חודש, ואני אביא אותה הביתה שלי. כן, מה הבעיה? אני אפילו בחודש הזה, אני אתן לך לגור איתה, להיות איתה חודש, ואחר, אני אלך לבית של אבא שלי חודש. הכל, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. הוא, איך אומרים, לא יצא לא קיבל עצה טובה איך לגרש. הוא אמר, טוב, נתחתן. וכמובן, עשו את טקס החתונה, ואז מתחיל הימים הראשונים של המגורים ביחד, הוא הכניס את האישה השנייה לביתו, ואז את היופי הוא כבר ראה מהר מאוד שזה יופי, זה לא בדיוק הצד החזק שלה, אבל אולי בשכל שלה, ואז הוא מתחיל לדבר איתה משהו, איזה יום היום, מה מחר, מחר יהיה, מה שיהיה, נגיע לשם, וככה הוא מתחיל להבין ששכל אין, לא יודעת לבשל שום דבר, שום דבר, פשוט המצב שלו חמור ביותר. טוב, ואז הוא באמת הלך כל כולו בבושה, אבל הלך לאבא שלה, ביקש גט מיידי, גמרנו, לא רוצה, מה עשית לי כזה, הפלת אותי בפח, והתחיל להגיד לאבא את כל הבעיות שקרה לו בתוך שבוע וחצי. טוב, הצליח לתת הגט, הכל הסתדר, חוזר הביתה, ואז מחכה באמת בכיליון עיניים לאשתו הישנה והטובה והמושלמת. בסוף החודש היא חוזרת והיא אומרת, נו, מה קרה, מה קורה? אז הוא אומר, מה את מדברת? הגיע פה והכל היה בעיות וגירשתי אותה. עכשיו אולי היא אומרת, עכשיו האישה הזאת אומרת, האישה הראשונה אומרת לבעלה, עכשיו אתה מבין למה היה כל כך, היה לי קל להגיד לך, קח אותה, אל תגרש אותה, למה? אמרתי, תיקח אותה. אתה תבין לבד כבר את כל הבעיות, ואז אתה תחזור, איך קוראים לזה, על ארבע. חזרת והערכת גם מה שיש לך עכשיו, זה טוב מאוד, ככה זה טוב מאוד, כשאתה לפחות יודע ומעריך מה יש לך, לכן ידעתי שאתה תגרש אותה, אני לא הייתי צריכה לעשות, כי אם אני הייתי אומר לך לגרש אותה, תמיד היה לך לקפוץ מצפון, וואי, אולי באמת היה לי זה משהו מאוד מיוחד, משהו מעניין, ועל זה אומר הנמשל לקף החיים, התורה נמשלת לנו לאישה, לאישה הטובה והמושלמת, שהיא מגינה עלינו, היא מצילה אותנו מכל הפגעים, מכל הבעיות. היצר, הוא בא להדיח אותנו ואומר, בוא ניקח עוד אישה על. היצר עם כל התאוות שהוא מספק לנו, אומר לנו, תיקח עוד אישה על אשתך, מה יקרה? התורה אומרת כאן בפרשת האזינו, שירת האזינו, לו חכמו ישכילו זאת, יבינו לאחריתם. אם קצת תהיה חכם, מתי תגלה את זה, יבינו לאחריתם. אחרי שאתה כבר נפלת לכל הבעיות וכל התאוות שעשו לך את כל הצרות שיכול להיות בעולם, אז תבין, עכשיו אני מבין שהתורה היא חשובה. עכשיו אני מבין שעבודת השם היא חשובה. אז עכשיו בימים האלה דווקא של בין יום הכיפורים לחג הסוכות, אנחנו כבר במידה מסוימת יבינו לאחריתם. עברנו את ימי האלול, את עשרת ימי תשובה, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים. ואנחנו כבר יודעים כמה הדבקות בקדוש ברוך הוא, כמה עבודת השם היא כל כך נפלאה, היום הזה של יום הכיפורים, שבאמת הרגשנו טהורים. אין עקרות הבית שישבו בבית, ראיתי שכתוב באחד מהספרים הקדושים, שאישה שיושבת בביתה עם הילדים, שלא תחשוש לרגע אחד, שהיא לא נמצאת באותה דרגה של הבעל, שיושב בבית הכנסת ומתעלה ומתפלל ובוכה, כי כל אחד נמצא במטרה שלו ובתפקיד שלו, ולפעמים נכון, התפקיד הוא לא קל, אבל צריכה להבין האישה שהיא הייתה בביתה, והיא עשתה את אותו דבר שהבעל עשה בבית הכנסת. זה כמו שבשלום הזמן נויבך, בדיוק אותו דבר, בשלום הזמן נויבך פגש, ביקשו ממנו לדבר אחד האנשים הצדיקים והירי שמיים בשערי חסד בירושלים, שהרופא אמר לו שהוא חייב לאכול. באמצע יום כיפור, הוא לא הרגיש טוב, הרופא אמר לו לאכול. אמר לו רב שלמה זלמן, והוא לא רצה לאכול, אז ביקשו מרב שלמה זלמן אורבך, מרן רב שלמה זלמן אורבך, ביקשו ממנו שיבוא לדבר איתו, שיוכל. אז רב שלמה זלמן אמר לו, אני רוצה לקחת ממך את המצווה שאתה אוכל ביום כיפור, ואתה תיקח ממני את המצווה, נעשה החלפות, אתה תיקח ממני את המצווה של הצום ביום כיפור. ככה זה, כי באמת נכון, מי שאוכל ביום כיפור מרגיש, וואי, זה לא טוב מה שאני עושה, לא, זה המצווה עכשיו לעשות. לכן גם אישה שישבה בביתה עם הילדים, ומחנרת את הילדים, עשתה מצווה גדולה, לא פחות מהבעל, יכולים להחליף במצוות, אין שום בעיה. אז בימים האלה אנחנו נמצאים במצב של יבינו לאחריתם, אז אנחנו רוצים אבל להשאיר את זה אצלנו, ולא לחזור עוד פעם להלוך חכמו יסכילו זאת, שפתאום באמצע השנה אנחנו נשכח ונצטרך להבין דברים מחדש עוד פעם. טוב בימים האלה להיות בשמחה, וכמו שדיברתי בחלק הקודם, אנחנו נמצאים תחת כנפי השכינה בחג הסוכות, ודווקא מתוך השמחה אנחנו יוצאים לשנה החדשה, ובעזרת השם, בימים הנפלאים האלה של לקחתם לכם ביום הראשון, ראשון לחשבון עוונות, מתחילים לחשבן את העוונות רק בראשון לסוכות, אנחנו רוצים לקחת את הימים האלה ולצאת איתם לשנה החדשה, באמת עם כל מה שרכשנו לעצמנו בימים הנוראים, ובפרט בימים שבאים עלינו לטובה, ימים של שמחה, נאגור לעצמנו שמחה, והיינו אך שמחים כל הימים. לפני שנסיים, נודה לטכנאי הקל לרועי קנטן, לכל צוות רדיו כל חי הנפלא, לכם המאזינים, המשך האזנה הרבה, שבת שלום, חג שמח.
השבוע בפרשה, עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
פרשת האזינו היא אחת השירות שהיו הלוויים שרים בבית המקדש. היו שרים את הפרשה הזאת בעת הקרבת קורבן המוסף של שבת. וכך מתאר זאת הרמב״ם. במוספי שבת אומרים שירת האזינו, וחולקים אותה לשישה פרקים, ואומרים פרק בכל שבת. גמרו השירה בשישה שבתות, חוזרים לראש. שירה זו מכונה תושבחתה, מלשון שבח, כי היא מספרת על הטובות והחסדים הגלויים של הקדוש ברוך הוא עמנו, עמו אהובו. היא אף נכללת בתוך עשר השירות הידועות ששר עם ישראל. את השירה הראשונה שר אדם הראשון, ואת השירה העשירית נשיר ביציאה מהגלות לגאולה האמיתית והשלמה. וכאן מתעוררת שאלה גדולה. תוכנה של שירה זו, הדברים הם מדברי תורתו של הרבי מלובביץ', תוכנה של שירה זו אינו רק דברי הלל ושבח לבורא עולם. בעצם רובה מוקדש לדברי תוכחה, אזהרות על עונשים וכדומה. הרמב״ם בהלכות תפילה אומר שקוראים פרשה זו כדי שיחזרו העם בתשובה. אם כן, איך אפשר לכנותה שירה? והלא תוכחה ושירה הם לכאורה מושגים מנוגדים זה לזה. חלוקת הפרשה לשישה חלקים שנקראים בשש שבתות, כמפורט ברמב״ם, מגדילה עוד יותר את השאלה. לפי חלוקה זו יוצא שיש שבתות שבהם קוראים את חלקי התוכחה שבפרשה, וחלקים שאין בהם כלל דברי שבח והלל הקדוש ברוך הוא. וכי זו שירה? שואל הרבי. הדבר יובן לאחר התבוננות מעמיקה יותר במבנה השירה. פרשת האזינו בנויה כמקשה אחת, כשהיא מספרת את קורותיו של עם ישראל. השירה נפתחת בחסדי השם עם עמו אהובו. ימצאהו בארץ מדבר, יצרנו כאישון עינו. עוברת להפניית העורף מצד העם, וישמן ישורון ויבעד. מגוללת את תוצאות ההתכחשות לקדוש ברוך הוא. אסתיר הפני מהם, היצא יחל לבם, והיא מסתיימת בגאולה השלמה, הרנינו גויים עמו, קדם עבדיו יקום. המבנה השלם של השירה מלמד, שגם חלקי התוכחה הם חלק ממסלול דרכו של עם ישראל, כפי שהוא מונהג על ידי הקדוש ברוך הוא. לעבר שלמות הטוב שיתגלה לעתיד לבוא. על כן גם חלקים אלה באים לבטות את חסדי השם המשגיח על עמו ומובילו בבטחה אל הגאולה השלמה. שבת שלום ומבורך.
השבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.